שלום, אנחנו בספר מאמרי המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. יום ב' פרשת כי תבוא, יוד ג' אלול. פרק נפלא, כותרת הפרק תיקון תבל בל תימות. וכך שיחו של הרב לוינשטיין. כאשר בונים בניין, ישנם לכל בניין כמה פרטים המוכחים לאותו הבניין. צריכים לאומן חכם ולחשוב בראשונה כל תוכניתו של הבניין, אך עם כל זה בראשו של המהנדס עדיין יכול לתפוס מקום גם יופי הבניין, כדומה. אבל כאשר ניגשים לבנות גשר על הנער, אשר זהו בניין העומד בתוך המים, וכל המקום שרוצים להעמידו מתנגד לכל קיומו, כמו המים, הרי ביות אשר יודעים עד כמה המים עלולים משוטפו לעוקרו, ביות שוטפו, יודעים גם כן את צורכו של הגשר, ואשר הוא מוכרח להיות קיים. ודאי הוא שראשית כל חושבים תכף איך להעמיד הבניין בתוקף ועוז שיוכל להתקיים במים. צריכים לבנותו בחשבונות רבים מקודם, ומוכרחים בעיקר להתחשב בכוח המים לשפשף ולשטוף ולעקור את העמודים, להפוך כל הבניין. אז מה צריך לעשות? מתכננים שיוכל לעמוד לפני כל המתנגדים והמחריבים, ושום דבר לא ינדנדהו ולא יקלקלהו בשום אופן. ומשימים עין בעיקר לשמור מאוד על חוזק החומר, שיהיה הבניין מוצק היטב, עד ששוכחים לגמרי לשים לב אל עניין יופיו של הגשר. פה הצורך למעלה מהאסתטיקה, מעל היופי. זה מה שכתוב בתהילים, לדור ודור אמונתך, כוננת ארץ ותעמוד. וכן מובא בתהילים, עוז התעזר, אבטיקון תבל, בל תימות. כאשר ברק השבוך את הבריאה, הוא תיקן אותה ובראה, אומר הרב, באופן אשר היא שמורה ומובטחת, לבל תימות במקומה. נתן בכוח גבורה אשר אין שום דבר בעולם אשר יוכל להזיזה או להפילה או להורסה. מאחר שרצה הקדוש ברוך הוא בקיומה של הבריאה, יכולים אנו כבר להבין חוזקה ותוקפה של הבריאה, שדבר חזק מזה כבר אינו במציאות, אז אשר היא בל תימות, כמו שאומר המלך דוד בתהילים. אמרו בספרי, תחילת פרשת האזינו, רש"י בניצבים, על הבריאה ש... לא שינתה מידתה. וכן אומרים, בקידוש הלבנה, לא ישנו את תפקידם, זהו מפני שתיקון תבל, בל תימות, שהריבונו של עולם כוננהו לעמוד בנאמנות, בלי שום השתנות. חז"ל במדרש אומרים, שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות מחריבן, עד וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אמר, מה הקדוש ברוך הוא אומר? דין אלה הניין לי, זה טוב לי, העולם הבריאה הזו. היא כבר מוצקת היטב, שתעמוד ותתקיים היטב עד סוף כל הדורות. כי סוד הדבר הוא שהבריאה בנויה בתוך המים. כי הוא על ימים, ים, על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. וביות שזהו מצב הבריאה, לכן היא מוכרחה להיות באופן של בל תימות, כמו הגשר. אומר הרב לוינשטיין זצ"ל. נבין אופן בל תימות. האופן של בל תימות שהוא מצד עצמו, מצד הטבע, הבריאה מחוזקת עד שלא נצרכה סיוע מצד אחר. היינו שלא היו מוכרחים אף לקבלת התורה על קיום הבריאה. כי מצד עצמה היא מחוזקת, כמו הגשר. כן, באדם הראשון הייתה הבריאה מושלמת, ובמחשבתו כך יכול היה להשלים אותה כולה. ולהבין גם כן עניין לחטאים. חז"ל אומרים, אלמן לחטאו ישראל לא ניתן להם, אלא חמישה חומשי תורה בלבד. אם לא היה חטא של ישראל, רק חמישה חומשי תורה. מה הטעם? כי ברוב חוכמה רוב כעס, רוב החוכמה שיש לנו, ממה היא נובעת? היא נובעת מרוב כעס שהכעיסו לקדוש ברוך הוא, אז הוסיף עוד חוכמה ועוד ספרים לתקן את הכעס שהכעסנו. ולולא חטאו, ישראל, היו לנו רק חמישה חומשי תורה בלבד, בלי נביאים וכתובים. והנה, הלא מצינו כאבות הקדושים, וכן אדם הראשון, לא הייתה להם תורה כלל. זהו מהיסוד של בל תימות, של הטבע, בלי כל סעד, ללא זיקה למורה דרך. כי היה שכלם זך של אבות. יצרם היה חלש, נפשותם היו נמשכות אחר שכלם, המעט מן המצוות היה מספיק להם בשלמות, העבודה. עבודת השם, ולא היו צריכים אלא פרישות, היוצאת מהדרך, כן? שהיא התורה הקדושה. התורה הקדושה נותנת לנו, בשביל שנהיה פרושים שלא נחתה, אז גדרות וסייגים. אבל להם האבות לא היו צריכים את זה, כי שכלם היה זך, חזק, כמו הגשר במים. מצד טבע הבריאה בל תימות, כך מסביר המשגיח. ואין לנו מושג עד כמה הטבע לבד הנה הוא באופן אשר בלתי אפשרי לצאת חוצה. עד היכן הגיע המאמר של חז"ל במדרש, לא שינו את מידתם. שלא ישנו את תפקידם, לא שינתה מידתה, כמו שאומר הספר פרשת האזינו, כמו שרשי בניצבים כותב. הלא הערבון החזק ביותר עבור הגוף, המבטיח קיומו של הגוף, הרי הוא פשוט שטבעי הגוף עצמו, טבעי הגוף, הגוף עצמו, הם המבטיחים את קיומו של הגוף. הגוף לא צריך, חוץ מהבריאה שלו, כמה הוא חזק, כמה הוא תקיף. צריכים לדעת, כי כדוגמת זאת הוא גם ברוחניות. הביטחון החזק ביותר הוא מצד טבע עצמו. אין לנו דבר יותר חזק ממנו. הבטחת קיומה של הנפש היא טבעי הנפש, הנפש מצד עצמה חזקה ביותר. ואך כי איננו מכירים את מהות טבעם של טבעי החוכמה, לו היה לנו מושג מהו שכל חזק, היינו מבינים פשטות כי חוזק השכל הוא כל כך אשר מצד השכל לבד. כאשר טבעי השכל בשלמותם, יכולים בני אדם להשליך עצמם לאש בעד שכל. בעד שכל לחוד, רק מהשכל מבינים שאפשר להשליך עצמנו לאש. זה עוד יותר פשוט מה שאנחנו מבינים שבעד הריבונו של עולם, יכולים להשליך את עצמם באש. אברהם אבינו עליו השלום, עוד לפני שזכה למעלותיו, הלך לכבשן האש, עדיין לא היה לו כל גילוי, רק אשר אומנם שכל חזק היה לו, אז השליך עצמו מנגד. זהו החזק של טבעי החוכמה. בניין מוצק, לבין להישב לצאת החוצה, לא מצד הגשמי הגוף, טבעי הגוף, לא מצד הרוחני, טבעי השכל באדם. בניין אדם הראשון מבאר הרמב"ן בפרשת בראשית, פרשת דברים, כותב הרמב"ן, כי כל ענייניו של אדם הראשון הלכו מצד הטבע, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, כאשר יעשו השמיים וכל צבעם, פועלי אמת, שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם. ולא ישנו, לבין לסתות מהגדרים. יען שמטעם הבלטימות, תיקון תבל בלטימות, אופן בניינה של הבריאה מחוזקת, עד שהיא אפשריים חטאים כלל. ואיך הוא אי אפשר? מה זה אי אפשר? איך זה לא יוכלו לצאת מהגדרים? הרי לא אפשר לחטוא. באמת באופן המושכל, באופן הטבעי של הגוף, אי אפשר לצאת החוצה, אי אפשר לצאת מהגדרים, אי אפשר לחטוא. בלטימות, ככה טבע הבריאה, כמו הגשר במים. אבל אנחנו כן רואים שאפשר כן לחטוא. אז איך המציאות הזו? אומר המשגיח, העניין הוא בדיוק על דרך שאנחנו אומרים, כי מלאכים אינם יכולים לחטוא. אותו אופן. מהו זה אינם יכולים? אז למה? למה לא? מפני מה הסיבה שהמלאכים אינם יכולים לחטוא? אכן מתוך טבעי החוכמה וההכרה, מתוך השכל הנבדל שלהם, אינם יכולים. זהו נקרא אינם יכולים, נקודה. התורה שאומרת לא תוכל לאכול, הרי חז"ל הגדירו, יכול אתה, אבל אינך רשאי. הנה אומר המשגיח, סוף סוף כתוב, לא תוכל. לא תוכל. המקרא הזה קורה בשם לא תוכל, אי אפשר. הביאור כי לא תוכל פירושו אינך רשאי, הוא באמת לא תוכל, כי אי אפשר לצאת מהגדרים. אינך רשאי, זה לא תוכל, אתה לא יכול לצאת מהגדרים. הסבא ז"ל היה אומר בציור, שאי אפשר ללכת עירום ברחוב בשום אופן, ובאופן שאף בעת עד לעיקר רחמנא ליצלן, הנה הוא מוסר נפשו לחטוף משהו על גופו. מהר מהר לשים משהו על גופו. הרי הוא לא יצא עירום, אפילו שיש דקה בבית, הוא לא יצא עירום כך. הוא יחפש משהו לשים על גופו, כך אומר הסבא מקלם. והאם גם כן אי אפשר לו? האם באמת, הרי לא ישנה בחירה. אפשר ואפשר, הוא יכול לצאת עירום מהבית. בשעת שריפה, התשובה היא אי אפשר לצאת מהטבעיים. זה טבע אדם. הוא צריך לשים עליו משהו, יתבייש אם לא. וכן הוא, אז מה הוא לא תוכל? לא תוכל לאכול, שדרשו רבותינו, יכול אתה אבל אינך רשאי. וכי אומנם אי אפשר לו? הרי מצד טבעה והוא שאי אפשר לו. זה נקרא אינו יכול. כמו שהמלאכים אינם יכולים לחטוא. הרי ישנם אופנים כיצד יכולים לצאת מהגדר. מצינו בראשית, כי משחיתים אנחנו, המלאכים שיכו לעצמה בהפיכת סדום את כוחם ועוצם ידם. וכן הארץ חטאה בעץ עושה פרי, לא הוציאה עץ פרי, אלא עושה פרי. לא טעמו של הפרי כמו עץ, עושה פרי. כמאמרם, אז הרי יכולים לחטוא. כך גם אדם הראשון, היה יכול. ובסוף באמת יצא מגדריו. סוד הדבר הוא כי אין לצאת מהגדרים. ובניין האדם צריך להיות מוצק. אלמלא חטא, כן? לא הייתה נצריך את התורה למען שמירת כוחותיו. אם לא היה חטא באדם, לא היית נצריך את התורה לעשות גדרים, לשמור את כוחות הגוף הטבעיים שלו. יען שמטעם בלטימות. מוצג את הבריאה כמו שהבריאה ככה האדם בגוף ורוח. ובכללם איברי האדם כל כך מוצקים עד שאינו יכול בשום אופן לצאת מגבוליו. וכל איבריו הינם קשורים בחבלים חזקים עד שהנה הוא משומר מכל הצדדים. אלא מה? שמצד החטא, בגלל שיש מושג של הגדרת חטא בעולם, היינו, היות שאפשר לו על כל פנים, כי יש מצב של חטא. לצא מגבולי הטבע, להיות ניתר מהחבלים, מותר מהחבלים, על זה ניתנה התורה והמצוות. למה נביא אותו שוב לגבוליו, שלא יהיה חוצה. כאן הוא סוד התורה. סוד התורה הוא לגדור, לבנות היטב, להקים משמרות מסביב. חזל למסכת מכות בזוהר הקדוש. אומרים, רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה כנגד רמח איברים ושעשה גידים. יש לדעת האמת, כי הביטחון האמיתי מונח באיברים וגידים עצמם. מצד טבעי הגידים צריך להיות לא תלך רכיל. זה מצד הגידים, מצד הגוף לא תגזול. זה מצד הבריאה, כדומה, לא לצאת מגדרי הטבעים בשום אופן. ואם אמנם הייתה איזו יציאה כלשהי חלילה, כבר אז נתנה על זה התורה הזרה, כלומר שיהיו מוסיפים לגדור ולבנות מסביב עוד גדרים. שיהיה מבוצר היטב בבניין מוצג כחומה אשר עומד לפיקוח ולמשמר. כך צריך להבין לוין. לא תעשהו הקמת משמר פיקוח שלא יגנבו. אם נרצה לקבל ציור מכוחו של משמר, כן? זה המצוות, שמצווה נקראת שומר גדול, שאינו מניח אותו ליצא החוצה. אז נראה ככה, מה שרחמנו זל במנחות מספרים, מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. היה זהיר. שמע שזונה בקרחי הים, באו צציותיו, תפכו לו על פניו, אמרה לו, תאמר לי, מה מום ראית בי? אמר לה, העובדה בשבועה, מצווה אחת ציוונו השם אלוהינו, ציצית שמה, זה מבהיל. אומר המשגיח, צריך להבין את הגמרה הזו. במצב כזה שיצא מגבוליו עד שבא למעשה כזו, אפילו אחי ציצית, עניין וריתם אותו זכרתם, העדות על המצוות, זה הביא אותו שוב, לשוב לגבוליו. הקיפה אותו מצווה ציצית לבי לצאת מהגדר בשום אופן. האמת הוא, מצד הגיד לבד, האיבר, גם כלא תיתכן זנות. רק מן הסתם ישנה דרך שיוכלו לצאת מהגדר, שהיא נקראת חטא. אז בונה המצווה ציצית גדר סביב, אשר שוב לא יוכלו לצאת. זהו הסוד של לעבור עליו בשני לוין. זאת אומרת, יש פעם חטא, שחזל כינו את זה, שאדם עובר בשני לוין. שאנו מוצאים כמה פעמים, לכאורה אין מובן למה אין נפקא מינה. אז בשביל מה להגיד שני לוין? עבר בלאו. חטא, אז עובר בלאו, לא תעשה. למה להגיד, כאן יש שני לוין בהגדרה של החטא הזה. אכן זהו גם כן הדרך זה. ישנם מקומות, אומר המשגיח, שהתורה לא סמכה על משמר פיקוח אחד. ידעה כי לאו אחד עדיין אינו בניין מוצק, כי אפשר לו לאדם לבוא למצב כזה, אשר גם לאו אינו שומרו מצילו. נתנה התורה עוד לאו, לעבור עליו בשני לוין, בית שומרים. הרמב"ן במדבר ובדברים כותב כי ספר משנה תורה חזר על כל המצוות, מלבד הלכות עבודה במעשה הקורבנות. ותארת הכהנים מעשה מפני שלמה? למה במשנה תורה לא חזר על זה משה רבנו? כי הכהנים זריזים, חזל אמרו. מוזהרים הם. הם דיים בהתראה אחת, לא הצטרכו להזרה אחר הזרה. אין להבין, אומר המשגיח, שבמשנה תורה חזרו עוד הפעם. אלא הכוונה היא ששם הקימו עוד משמר פיקוח. ואילו כהנים זריזים הם ואינם זקוקים למשמר פיקוח נוסף, להם מספיקה תורת כהנים בלי משנה תורה. בכלל יש להתבונן. כשהתורה הצריכה תרי"ג משמרות פיקוח על האדם, יכולים להתבונן מזה איזה למשל גנב הוא האדם, זה מבהיל. אם מצד הטבע אין לצאת מהגדר, ובאה התורה והגדירה עוד משמר פיקוח, צריך להבין כמה האדם, איזה לא תגנוב, איזה לא תגזול הוא. זה מבהיל הדבר הזה. זאת אומרת, הוא יכול כן לצאת מגדרי הטבע שנבראו בל תימות. נצייר, אומר המשגיח, באופן אחר. אשר אדם אחד עומד עליו איזה שומר עם נשק, משגיח עליו, אינו מניחו ליצא. אם נראה כי אדם אחד שומר, עשרה שומרים עליו, אז נאמר בדי, הנה הוא אסיר גדול, או מוכרח שמירה כזו, להתבונן. כי את האדם שומרים עליו תרי"ג שומרים. תרי"ג, 613 שומרים נשקים. רמח מצוות עשה, שעשה לא תעשה. שומר אחד בעד כל איבר ואיבר, ובעד כל גיד וגיד קשור בו לא תעשה, ששומרו כאו נצטרך לומר על זה, שיות שמקודם מצד טבעי הדברים, האיבר אינו מוכרח למצוות לא תעשה, הוא לא מוכרח, הוא מצד הטבע בל תימות. מטעם שנברא כך, שאי אפשר לו ליצא מטבעה בשום אופן. ואם על כל פנים יוצא באיזה אמצעי, באיזשהו דרך, חלילה, אז המיד ניתנה לו עליו, השומר הזה, הגדר הזה, תיזהר, אל תחטא, לא תגנוב, לא תגזול. שנצרח, נצרח להבין שעליו אינו חוצה, כן? מן האיבר, עליו הזה נותן גדר שלא ניצא חוצה, נחצה מהפנים לחוץ חלילה. אלא שמע, כן, שאנחנו מבינים, מיניה ובהו זה עניין המצוות. המצוות זה גדר וגדר על גדר. חוץ מהבל תימות. זה שאומרת התורה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר. המושג כי תצא, כי בעת שיושב ביתו, אינו מצווה על נשמרת, הרי גם בבית יש ונשמרת. למה כי תצא ושם ונשמרת מכל דבר? גם בבית הוא צריך להישמר. אז ברוך חזל בספרי, גם הרמב"ן מביא את זה, שכלול בלב זה, ונשמרת מכל דבר, כן? עוד אזהרות כפילות על ציוויים ידועים. אחד למשל לשון הרע, שגם בביתו מצווה בלא תלך רכיל. הביאור הוא שישנו איבר אחד שנקרא כזאת, ותבעה ולא תלך רכיל. יש איזה איבר מן הרמח איברים, שצריך שם השמירה שלא תעשה לא תלך רכיל. על כל פנים מוכרח לקיים עליו. אבל בעת המלחמה אז לא די בלב היחידי. אלא בעת המלחמה מוכרחים אליו עם כפולים. אז ונשמרת מכל דבר, חוץ מהלא תלך. לא תגנוב, לא תגזול. אז יש ונשמרת, משהו שהוא מוסף עליו. גדר על גדר. בטעם זה לא נמצא במצבו השקט, הנורמטיב. כי בבית גם עשו לחתו. אבל שיוצא החוצה כבר לא מספיק הלא תלך רכיל. הלא תלך רכיל זה גם בבית מספיק, זה לב אחד. גדר אחד. חוץ מהמתוואב הגשמי והרוחניים שהוא נברא לא לחתו בלטימות. אבל שיוצא מהגדר השקט ובטחה שלו מביתו למלחמה, הוא צריך תוספת גדר. עוד לב שיגדור עצמו. ונשמרת מכל דבר רע. זה מוסף על למשל הלא תלך רכיל. לנו נצטרך להבין, אומר המשגיח, שהלוואי נמצאים אנו ביותנו יושבים ועוסקים בתורה, הלוואי, וגם ביותנו מתפנים 18 מצב שקט כזה. איזה? שהם נמצאים דור המדבר במלחמות. במדרגה שלהם במלחמות הוא מצב כזה השקט, שאנחנו בתוך ביתנו, בתוך הלימוד תורה, בתוך התפילה, לא נמצאים בהשקט שלהם. כידוע, תרגום מנתן מלחמת מדיין. ושוב רואים אנו שעל כל פנים ציווה ריבונו של עולם. חיפש עצות לזה, שעל כל פנים בשום מצב בעולם לא יצא מתוואב. ויש שמור ובל תימות. כמו כן לנו, עיקר מצבנו אלה השגיח על עצמנו שעל כל פנים יהיה משומר, ולא יהיה פרוץ, לא יצא חוצה. בפרט בדברים שמרגישים לנו שפרוצים בזה, להשתדל לעשות סייגים וגדרים, וכל מה שפרוץ בזה, עמיד עוד שומרים על זה. כמו שרואים לנו שחזל בספרי, פרשת ראה, אומרים שעל אדם, איסור אכילת אדם, נתנה התורה כמה לבים, רק חזק לבלתי יכול אדם, מפני שהיו שטופים בדם קודם מתן תורה. נראה מזה כי איפה שהאדם שטוף, אי אפשר לסמוך על נקלה, על פשוט. צריך כבר להקים כמה משמרות. נבין בציור. כי בעת שיושב אדם בבניין, על היבשה, אז מוכרח להשגיח על בדקי הבית, אבל אם נוסע בספינה על הים. אז בשים עין בזהירות יתרה על סדק קטן, מבין הסכנה בזה תכף. תכף מחזק זאת, הוא מתיח, בטיח זאת. זאת אומרת, סדק במים זה לא כמו סדק ביבשה. כן בנידון דידן, באותו פרט שאנו פרוצים בזה, נצטרך... אנחנו מצטרכים שימת עין בוננות במידה מרובה ויוסיף חיזוק עוד ועוד. במצבנו אנו יודעים היטב איפה אנחנו עומדים. כי איפה איננו פרוצים ושטופים חלילה. מביא לאיזה עבודה מוטלת עלינו. לעשות עצמנו גדר על גבי גדר, למנוע. כי מצד בל תימות אנחנו לא צריכים לחטוב. ושמים עלינו גדר, לפעמים עובר בשני לבין וגדר על גדר. ונשמע אותם כל דבר החוץ מעליו ולא תלך רכיל בתוך הבית שגם מחויבים. ולמרות זאת, אם אנחנו שטופים ופרוצים בחטאים, אז ראו איפה הגענו שצריך לשים עוד גדרות ועוד גדרות, חלילה כי דן אלה הבריאה וכוחותיה, הניין לה, כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והכיוון שברא את העולם הזה ואמר, זה עולם שאני נהנה ממנו. באמת, העולם בטבעו הוא אבטיקון, תבל, בלטימות, ככה האדם בגופני, ככה האדם ברוחני. אם אנחנו מצליחים באיזושהי דרך לחטא חלילה, באה התורה וגדרה גדרים. צריך גדר הגדר שלא נצא חוצה כלל. מאמרו של המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שלום וברכה.